לנוחס דף קופטס. אומרת המשנה, הרי אולי אוי לו. אדם שמקבל על עצמו להביא קורבן עולה, יקריבנה במקדש, והיא מקריבה בבית חוניו. בית חוניו זה בית שבנה חוניו במצרים. לפי התנא שלנו, הוא לא בנה אותו לעבודה זרה, אלא בנה אותו לשם השם. אם הוא הקריב את זה שם, לא יצא. כיוון שזה לא בית המקדש. אבל אם הוא אמר, הרי עליי עולה שקריבנה בבית חוניו, אז אנחנו אומרים, לא יקריבנה במקדש. ואם הקריבה בבית חוניו, יצא. והגמרא תבאר למה יצא. רבי שמעון אומר, אין זו עולה. זאת אומרת, לפי רבי שמעון גם לא נקריב אותה במקדש. רבי שמעון לא מסכים עם מה שאמרת, יקריב אליה במקדש. זאת חולי, זה בכלל לא עולה. דוגמה שנייה, הרי אני נזיר, יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו, שם הוא הביא את הקורבנות שלו. לא יצא. ואם הוא אמר, הרי אני נזיר שיגלח בבית חוניו, יגלח במקדש. ואם גילח בבית חוניו יצא, רבי שמעון אומר, אין זה נזיר. עד כאן המשנה, מתחילה הגמרא לדון, יצא? איך אתה אומר שהוא יצא ידי חובה? למרות שהוא אמר, על מנת שקריבנה בבית חוניו. הרי עליי עולה שקריבנה בבית חוניו. איך יצא? מקטל קטלה. זאת אומרת, השאלה של הגמרא, האיש הזה לקח קוטשים שרואים למקדש ושוחט אותם בחוץ. הרי ברגע שהוא אמר, הרי עליי עולה, הוא חייב להביא עולה. איך אתה אומר יצא? עונה הגמרא, אמר רבי מנונה, נעשה כאומר, הרי עליי עולה, על מנת שלא אתחייב באחריותה. נכון, הבהמה הזאת היא קוטשים. היא עולה. צריך להקריב אותה במקדש, והוא לא הקריב אותה במקדש. הוא העלה אותה בחוץ, ועל זה שהוא העלה בחוץ הוא חייב קרת. אבל כיוון שהוא אמר מראש שהוא מקדיש את זה על מנת שהוא יקריב בבית חוניו, זה כאילו שהוא אומר, הרי עליי עולה בלי אחריות. ולכן ברגע שזה מת, לא משנה באיזה צורה, הוא כבר לא אחראי, הוא לא חייב להביא את חליפי על המקדוש. וזה הכוונה יצא, שהוא כבר פטור. אמר לו רובה, את הפירוש הזה אתה עוד יכול להגיד ברישה. אבל אלא מעתה סייפה דקטני, הרי אני נזיר, שהגלח בבית חוניו יגלח במקדש. זאת אומרת שהאיש הזה נזיר. ואם גילח בבית חוניו יצא, איך יצא? פה אתה כבר לא יכול להסביר יצא, הכוונה שהוא פטור מהנדר שלו. אוכן עמד נעשה כאומר, הרי אני נזיר, על מנת שלא יתחייב באחריות קורבנותיו, אין כזה דבר, נזיר, כמה דולומייטי קורבנותיו, לא מתקשר, הוא לא יצא. בגלל הקושייה הזאת. חולק רובה על רב המנונה. אלא מה רובה אדם זה לדורון נתכוון. והוא אומר, איס אגיה בבית חוניו, תרח לה, אם מספיק שאני אביא קורבן לשם לבית חוניו, זה בסדר, אני מוכן לתרוח עד לשם. תפי לא מצינה להצטעורה. לא רוצה לקבל על עצמי יותר תרחה. נזיר נעמה, היי גברה לציורי נפשי קומיכה, ונעמה הריסה אגיה בבית חוניו, תרח לה, תפי לא מצינה לציורי. אם אתה מצריך אותו לבוא למקדש, הוא לא נדר שום נזירות. לכן יצא. זאת אומרת שלפי רוב, אם הוא באמת יביא את הקורבן לבית חוניו, הוא לא יהיה חייב כרת. יתברר שזה לא קודשים בכלל. ורב אמנוני אמר לך, מה הוא עונה לרוב? במקרה השני של נזיר, אתה בוודאי צודק כדי כך אמרת. שאני אומר שהוא לא קיבל על עצמו נזירות בכלל, על הצד שהוא יצטרך לטרוח ולעלות למקדש בירושלים. עולה? על מנת שלא יתחייב באחריותה כמה. אבל ברישה של עולה, שם הוא באמת הקדיש את זה לעולה. רק הוא אומר עולה בלי אחריות, וזה הכוונה יצא, הכוונה שלמרות שהוא חייב כרת את הקורבן, הוא לא צריך להביא שוב פה. ואף רבי יוחנן סבר לה להד רב המנונה, אומר רבי ברבחון, אומר רבי יוחנן, אם הוא אמר, הרי עליי עולה שקריבנה בבית חוניו והקריבה בארץ ישראל, יצא. ואנוש קרת בארץ ישראל, הכוונה לא בירושלים, לא במקדש. והוא מקבל על זה כרת, כי זה קודשים בחוץ. תננה מאחי, הרי עלי עולה שקריבנה במדבר, והקריבה בעבר ירדן, היינו בתוך ארץ ישראל, אבל לא בירושלים, יצא ואנוש כרת. הוא חשב שכיוון שהמשכן היה במדבר, אז עוד יש שם הקדושה. אומרת המשנה, הכהנים ששימשו בבית חוניו, כל כהן ששימש ועבד שם עבודה, לא ישמשו במקדש בירושלים. ואין צריך לומר, אם הכהן הזה שימש לדבר אחר, היינו לעבודה זרה גמורה. שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים. כי אם אכלו מצות, בתוך אחיהם. זאת אומרת, הרי אלו כבעלי מומין, חולקים ואוכלים, מקבלים חלק באוכל, אבל ולא מקריבים. עד כאן המשנה, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כהן ששחט לעבודת כוכבים, הוא עשה פעולת שחיטה, פעולת שחיטה היא לא עבודה, זה קשרה בזר, שחט לעבודה זרה, קורבנו ריח ניחוח, אם הוא עכשיו ילך לעבוד במקדש, זה ריח ניחוח, כשר, הוא לא נפסל לעבודה. אומר רבי צוק ברב דימי מייקרו, מה המקור לזה? כי כתוב יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשון אבון, למכשול אבון. על כן עשיתי ידי עליהם נאום השם אלוקים ונשאו אבונה. הוא כתיב בתרי, ולא יגשו אליי לכהן לי. זאת אומרת, היא עבד שירות, אם הוא עשה עבודה שיש לה שם של שירות, אז הוא בהחלט נפסל אשר ישרתו אותם. אבל שחיטה עליו שירותו, זה לא עבודה. זה החידוש שחידש רב יהודה. השאלה האם הוא דיבר כאן על מישהו ששחט בשוגג, או אפילו מישהו ששחט במזיד, זה נראה להלן מחלוקת. איתמה שגג בזריקה, הוא עשה פעולת זריקה שהיא עבודה, והוא זרק את הדם הזה לעבודה זרה, אבל בשוגג. רב נחמן אמר, קורבנו שהוא יקריב במקדש ריח ניחוח, רב ששס אמר אין קורבנו ריח ניחוח. אומר רב ששס, מינו אמין אלו דכתיב, והיו לבית ישראל למכשול אבון. מה אליו? או מכשול או אבון, ומה ההבדל ביניהם? הוא מכשול, שוגג, ואבון מזיד. ורב נחמן, הוא עונה לך, לא, הכוונה דבר אחד, מכשול די אבון, אבון זה ודאי מזיד. אומר רב נחמן, מינו אמין אלו שקורבנו ריח ניחוח, נתניה וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה. כך נאמר בפסוק בפרשת עבודה זרה. דורשת הברייתא מהפסוק הזה ככה. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה, מלמד שכהן מתכפר על ידי עצמו. אם הוא בעצמו חטא, יכול להביא לעצמו את הקורבן. רגע, רגע. הוא חטא בחטא עבודה זרה, במאי. אילם בשחיטה. מה, יאיר שוגג אפילו מזיד נמה? כמו שאמרנו למעלה, שכיוון ששחיטה זה לא שירות, זה לא עבודה, הוא לא נפסל בזה. אלא לו מדובר שהוא עשה פעולה בזריקה. וכיוון שזה היה בשוגג, הוא לא נפסל לעבודה. רב ששס אמר לך, לעולם בשחיטה, הוא במזיד. במזיד אנחנו לא נגיד שהוא עדיין כשר. למה? דנעשה משרת לעבודת כוכבים. לא כמו שאתה אמרת, אם מדובר בשחיטה, למה דווקא שוגג? כן, דווקא אם הוא שחט לעבודה זרה בשוגג, הוא יכול לחפר על עצמו. אבל אם הוא שחט לעבודה זרה במזיד, גם אם זה רק שחיטה, הוא יהיה פסול. אז יוצא כאן עוד מחלוקת, ואז זו לטעמה יהודית מה? הזיד בשחיטה. שחיטה זה פעולה שהיא לא עבודה, כך אמר רב יהודה, אבל הוא עשה אותה במזיד. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח. זאת אומרת שרב יהודה הכשיר אותו גם במזיד. רב ששס אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח, זה לא עבד שירות, הוא עשה עבודה שהיא לא עבודה. שחיטה זה לא עבודה, זה קשר בזר. רב ששס אמר, אין קורבנו ריח ניחוח, נעשה משרת לעבודת כוכבים. אומר רב נחמן מינו אמין אלו, שבשחיטה הוא לא נהיה משרת לעבודה זרה לתניא. כהן שעבד עבודת כוכבים ושב, קורבנו ריח ניחוח. במאי? אילם בשוגג, מאי ושב. הרי לכתחילה הוא שב, שב ועומד, הוא עשה את זה רק בשוגג, אלא פשיטה במזיד. ואז זה מדובר, והיא בזריקה, כי שב מיה והוא עבד לשירות. הוא ודאי נפסל, אלא לב בשחיטה. למדנו מפה שבשחיטה בשוגג, דווקא בשוגג, הוא כשר, אבל אם הוא היה במזיד, הוא פסול. סליחה, שלמדנו מכאן שבשחיטה, אפילו אם הוא היה במזיד, שהוא צריך לחזור על זה בתשובה, הוא צריך ושב, גם כן הוא עדיין כשר. ורב שיש ששמע לך לעולם דווקא בשוגג. ואחי כמה, אם שב מעיקרו, אם הוא כהן כזה שעשה עבודה בצורה כזאת שהוא כבר שב עליה, זה היינו שזה שוגג, אז דחי עבד בשוגג, אז עבד קורבן אורח ניחוח. ואם לא, אם הוא היה מזיד, אין קורבן אורח ניחוח. ציור שלישי למחלוקת ביניהם, השתחווה על עבודת כוכבים, שזה לא עבודה בקורבן. רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, הוא לא נפסל, ורב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח והוא נפסל. מקרה רביעי, הודה, הוא הודה בפה שלו לעבודת כוכבים שיש בה ממשות. רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח, וצריכה את המחלוקת שלהם בכל ארבעת המקרים. דהי השמינן כך כמיתה. שהמקרה הראשון מדובר, שגג בזריקה. אז הייתי אומר, בהיקה אמר רב שישס, שלמרות שהוא שוגג, הוא פסול משום דעבד לשירות, הוא עשה זריקה. אבל שחיטה זה לא עבד לשירות, אם הם עוד אלה לרב נחמן. והיא השמינה שחיטה, משום דעבד לעבודה. הוא עשה פעולה בפועל, לכן רב שישס פוסל אותו. אבל השתחווה, זה לא עבד לעבודה. אם רב שישס לא יפסול אותו. צריך. וישמינן השתחווה משום דוד למעשה. הוא לא עבד עבודה, אבל סוף סוף הוא השתחווה, זה פעולה. אבל הודה דיבורה באלמה, אימא שזה לא יפסול אותו לעבודה. במקדוש צריך ללמד שגם פה רב שישס פוסל. אמרנו במשנה, ואין צריך לומר כהן שעבד לדבר אחר, היינו לעבודה זרה. מדכאמר, אין צריך לומר דבר אחר מכלל, זה בית חוניו עצמו, זה לא נקרא דבר אחר. לב עבודת כוכבים הוא. אומרת הגמרא, תניא כמאן דאמר, בית חוניו לאו עבודת כוכבים הוא. וכבר נראה בברייתא שזה מחלוקת תנאים דתניא. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, ונתעטף לבנים, ונכנס עמי ויצא עמי. תוספות שואלים, מירושלמי הרי כתוב שגם מלאכים לא יכולים להיכנס איתו. אז הירושלמי אומר, אולי זה השכינה. שנה זו, נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי ולא יצא עמי. לאחר הרגל, אחרי שעבר חג סוכות, חלה שבעה ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. עד כל ימיו ששמעון הצדיק, היו מברכים ברכת כהנים בשם המפורש של 42 אותיות. מאז שהוא נפטר נמנעו מזה. בשעת פטירתו אמר להם, חוניו בני ישמש תחתי. נתקנה בו שמי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה. הוא נתקנה באחיו הצעיר. שמעון הבין שחוניו יותר ראוי, יותר ירחת. אמר לו, בוא ואלמדך סדר עבודה. כך אמר הגדול לצעיר שהולך להיות כהן גדול. את הסדר, איך מתחילים את הפעולה של כהן גדול. הלבישו באונקילי, בגד של עור, שזה פסול. הוחגרו בצלצול, איזה בגד של חגור של אישה. העמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכהנים, ככה הוא בא לקלקל. ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. כך הוא הכשיל את חוניו. מה הוא נדר לאהובתו? מה הוא נדר לה? אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי של ליחי, ואחגור בצלצול של ליחי, את הבגד והחגורה שלך. אז הכהנים שמה, כעסו שהוא מזלזל בכהונה, ביקשו אחיו הכהנים להורגו את חוניו, בעצם הפילו אותו בפח, הוא לא היה השם. רץ מפניהם ורצו אחריו, הלך לאלכסנדריה של מצרים, ובנה שם מזבח ועלה עליו לשום עבודת כוכבים. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, מה זה? שלא ירד לה, הוא לא נהיה כהן גדול. מי זה זה? שמעי. כך גרם לו, נגרם על ידו שנבנה בית לעבודה זרה. היורד להלכת כמה וכמה צריך להיזהר, לא להוריד אותו, דברי רב מאי. אמר לו רב יהודה, לא כך היה מעשה. הוא למד אחרת. לא קיבל עליו חואלה, לא קיבל עליו חוניו. נכון ששימון אמר שחוניו יהיה כהן גדול, הוא היה יותר ראוי, אבל בגלל שהיה לו אח מבוגר יותר, שהיה שימי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה, לכן הוא לא רצה לשמש, הוא ויתר לשימי. ואף על פי כן, בפועל, כששימי בא לעבוד, נתקנה בו חוניו בשימי אחיו, אמר לו, בוא ואלמדך סדר עבודה. אז פה בעצם חוניו הפיל בפח את שמעי. נתקנה בו חוניו בשמעי אחיו. אמר לו, בוא ואלמדך סדר עבודה, ולבישו באונקלי וחגרו בצלצול, והעמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. אותו היום שישמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי שליחי וחגרו בצלצול שליחי. ככה הוא העליל על שמעי. ביקשו אחיו הכהנים להורגו את שמעי. עשה להם כל המאורע, אמר להם, לא אני השם, זה הוא, חוניו הפיל אותי. ביקשו להרוג את חוניו, רץ מפניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו. כל הרואה אותו אומר, זהו, זהו. אז הוא היה מסוכן. לכן הלך לאלכסנדר של מצרים, הוא בנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמיים. לפי רבי יהודה זה לא היה לעבודה זרה. שנאמר, פסוק בישעיהו, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לשם. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, ומה זה שברח ממנה מהכהונה הגדולה, הוא ויתר לאחיו, כך בסוף הוא נתקנה, מבקש לרד להלכת כמה וכמה, שצריך להיזהר. תניא אמר רבי ישוע בן פרחיה, בתחילה, לפני שממנים בן אדם לתפקיד חשוב, כל האומר, עלילה, אני כופתו ונותנו לפני ארי. אני אומר לו, מה אתה רוצה להפיל אותי בגדלות? אתה, אחרי שקיבלתי כבר את התפקיד, כל האומר לי, לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמי. שהרי שאול ברח ממנה, הוא לא רצה את המלוכה. וכשעלה, ביקש להרוג את דוד. אמר לו, מרגשי שברי לרב חיסדא לאביי. רב מאיר, היקרא לרב יהודה, שכתוב שם שיבנו מזבח לשם בארץ מצרים, מה יביד לי? מה עושה עם הפסוק הזה? אומרת הגמרא, מבוא אלי לקדתניה לאחר מפלתו של סנחריב. סנחריב הביא איתו ממצרים כל מיני בני מלכים שהוא תפס. וכשהייתה מפלה לסנחריב, יצא חזקיהו מצא, ברבנו בגרשום כתוב כאן, חמישה בני מלכים שהיו יושבים בקרונות של זהב. אז הוא שחרר אותם, אבל הדירן שלא לעבוד עבודת כוכבים. שנאמר, ביום ההוא יהיו חמש שרים בארץ מצרים. מדברות שפת כנען, אנו שפת בני ישראל, ונשבעות לשם צבאות. אז הם חזרו הביתה, הלכו לאלכסנדריה של מצרים, ובנו מזבח ועלו עליו לשם שמיים, שנאמר, ביום ההוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים. ובפסוק, אחד לפני כן כתוב, אני קורא את הפסוק השלם בצד, ביום ההוא יהיו חמש שרים בארץ מצרים, מדברות שפת כנען, ונשבעות לשם צבאות, עיר ההרס יאמר לאחת. מה זה עיר ההרס? יאמר לאחת. כתרגם רב יוסף, קרת דה בית שמש, דה עתיד למחרב, התאמר דה אחד המנהון. אז זאת העיר בית שמש, היא אחת מהם, מהערים באלכסנדריה. מה הקשר בין עיר ההרס לעיר השמש? ומאי דה עיר ההרס לישנה דה שימשו? דכתיבה אומר לחרס ולא יזרח. אז אנחנו רואים שחרס זה שמש. אז הרס מזכיר קצת את השם של החרס, של השמש. ולמה זה נקרא הרס? כי בפועל העיר הזאת עתידה הייתה בסוף להרס. עד כאן דף קופטס.